מי מושלם? יסודות המודעות העצמית ברוח תורת ישראל. אנחנו עמוד 77. דיברנו על הדימוי העצמי הפנימי לעומת הדימוי העצמי החיצוני. מצב שבו האדם נזקק לקבל אישורים מבחוץ, כאשר הוא מרגיש ריק מבפנים. נפשו, נשמתו, לא מעשירה אותו. הוא לא רואה כיצד נשמתו מעשירה אותו. אז תחושת הריק של החשיבות והערך העצמי גורמת לו לחפש מבחוץ. כתוצאה מזה מתפתחת התלות בדעת החברה. חשוב מאוד מה אומרים עליו. כל דבר טוב שאומרים עליו מביא אותו לאיזה מין התרגשות מדומה של חשיבות. ואם אומרים עליו דבר שהוא לא טוב או לא אומרים עליו כלום, גם על זה הוא מגיב באיזושהי דאגה. תלוי. זה נקרא מלכודת ילדותית. כן? של פחד אימים מפני גינוי או דחייה. בעמוד 77 למטה. ברוך אתה, אדונו האלוהים, לעולם שהכל מיום דורו. בפסקה האחרונה, שתי שורות אחרונות, שלום. יש באפשרותנו, זה בשורה חשובה בפני עצמה, זו בשורה חשובה בפני עצמה שיש באפשרותנו, יש באפשרותנו ללמוד להתגבר על הנטייה החולנית הזו. איזה נטייה חולנית? לדרג את עצמנו כל הזמן ביחס לאחרים. Okay. ביחס לאחרים אני שווה או לא שווה. Okay. יש באפשרותנו להתמודד עם זה על ידי הסתכלות בלתי שיפוטית, אין על עצמנו ואין על אחרים. מה זה התייחסות בלתי שיפוטית? דיברנו על זה בשיעור הקודם, די בעריכות, ואמרנו שלמיתו של דבר, אדם יכול להיות שמח במה שהוא, אבל שלא ישפוט את עצמו לעומת מישהו אחר. כן? אני 1.60 מטר ואתה 1.70 מטר. אז אתה טוב ממני. כי אתה גבוה 10 סנטימטר. למה? כי בחברה שבה אתה חי, מי שגבוה יותר, הוא יותר חשוב. עכשיו, אם אתה משווה את הגובה שלך לעומת הגובה של הזולת, זו בעיה. אבל אם אתה לומד להתייחס לגובה שלך בצורה לא שיפוטית, אלא כאל עובדה, אתה תמצא בסוף את התועלת ואת הערך שבגובה הזה. אם תתייחס אל עצמך כאדם בעל קשיים, נאמר, בתפיסה, אתה לא מהיר תפיסה, קשה לך ללמוד, אתה צריך ללמוד 400 פעם, או 200 פעם, או 100 פעם עד שאתה קולט. וחברך, רק הרב אומר, רק המורה אומר, אפ, הוא קלט. אם אתה משווה אותך אליו, הלך עליך. הלך עליך. כי מישהו קבע שלתפוס מהר, זה הדבר הנכון. זה הדבר הערכי. זו האמת. אבל אם אתה לא שיפוטי כלפי התכונה שלך, מה אתה תגלה? שלתפוס לאט זה מעלה. היזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה. אם אתה לא שיפוטי כלפי התכונה הזו, ומבין שהתכונה הזו היא נבראה ונוצרה בנפשך כחלק מהתפקיד שלך בעולם, כחלק מהמסלול של ההשתלמות שלך בעולם. ממילא, גם לחזיר יש מקום בעולם. כל אחד ייפה לו, הקדוש ברוך הוא אומנותו בפניו. חזיר אוהב לאכול את הפסולת. אם תיתן לו משהו נקי, הוא יעדיף לאכול את הזבל ולא את הנקי שלך. כך אומרת הגמרא. למה? כי הנפשיות שלו דוחקת בו דווקא להעדיף את המלוכלך. כי יש לו תפקיד בעולם. לא ראיתי אף פעם חזיר מקנה. למרות שבאמת הוא לא חיה סימפטית, והעדפות שלו הן רחוקות מלהיות אסתטיות וסיניטריות לפי עולם המושגים שלנו. אבל החזיר מקבל את עצמו כמו שהוא, הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם נטייה לאכול, כן? להתגלגל בהשפעה, אז בזה הוא מבסוט. ויש ערך לפעולה שלו, הוא מנקה את הפסולת. הוא מנקה את הפסולת. כמו חיפושיות הזבל, שהן מגלגלות את הגללים של כל מיליוני מיליוני הפרטים, של הגנו והבפלו והזברות וכל בעלי החיים. הוא מגלגל אותם, החיפושית שם את זה מתחת לאדמה. היינו יכולים לחשוב שמי שעסוק בגלגול זבל כל חייו, מה כבר תועלת? אבל שמתברר שבעצם אותו זבל, אותם כדורי זבל, הם למעשה המצה. הם המצה שעליו גודל העשב, ומן העשב הזה מתפרנסים בעלי החיים. אז אני אומר, וואלה, לגלגל זבל זה דבר חשוב. אז מה נגיד כבר על אדם? כשאדם מסתכל בצורה לא שיפוטית על תכונות היסוד שלו, גם אם הוא מגלה בתוכם תכונות שבקנה מידה רגיל, הן לא תכונות מבריקות, כמו שאמרתי, קשי תפיסה, אפילו כעסן, אפילו אדם בעל נטייה לגאווה, נטייה מולדת. לא צריך להתרעם על זה. אם אתה מוצא בקרבך את הנטייה הזו, אתה צריך לדעת שהשלמות שלך היא תלויה בעבודה על המידה הזו. וזה הערך שלך, זה המעלה שלך. זה נפלא, הקדוש ברוך הוא מגלה את כבודו דרך העבודה שלך על המידת הגאווה. וכן תכונות אחרות. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נמנעים להתייחס לתכונתנו בצורה שיפוטית, תכונותינו, צורה שיפוטית, כן? שיפוטיות שיונקת מאמות מידה של מחשבת החברה, אנחנו לומדים להכיר את ערכם של הדברים כשלעצמם. והפניתי אתכם אז לסרטון הזה על ניק ויצ'יץ', אותו כמדומני אנגלי נדמה לי, אם אני לא טועה, בלי שתי ידיים ושתי רגליים. אתם מישהו ראה את הסרט הזה? ראו. יפה. לראות על אדם כזה, שבעצם הופך את כל המציאות שלו ליתרון. יתרון מוסרי, במובן מסוים יתרון פיזי, כן, מפתח כל מיני, יתרון רוחני שלא לדבר, מאלץ אותו לגבש תפיסת חיים שהיא רוחנית ביסודה, כי אין לו על מה לבנות מבחינה פיזית כביכול, אז הוא צריך להתרומם, לחשיב. זה הביא אותו לדברים נפלאים ביותר. תראו את האדם הזה מדבר, תאמין לי, הוא הרבה יותר מוצלח מכל הגבוהים והיפים והאמיצים וכל המיליונרים וכל ה... הם סמרטוטים לידו. שוב, אני חוטא שוב בחטא ההשוואה, כפי שאתם שמים לב. וזה לא מה שרציתי לעשות, אבל אם כבר באים להשוואות, בואו תראו מה שהוא עשה מעצמו. עכבר העיר נעשה לסלב, וכל הגדולים והרזי הלבנון של התרבות האנושית, הם כלום לידו. ימי שלישי עם מורי, מישהו קרא את זה? מישהו קרא? ימי שלישי עם מורי? כן? זה אותו אחד, מוריס שוורץ, יהודי אמריקאי. שלפני מותו, כן, תקופה של שנה וחצי או שנתיים לפני מותו, כן, הוא פיתח תפיסת עולם מופלאה על החיים ועל המוות. היו אנשים עולים אליו לרגל כדי לשמוע מה שיש לומר. אדם עם מחלת ניוון שרירים, שכבר זה עלה לו, כבר עד לדיבור זה עלה לו. ALS, איזה מכונה, איזה מחלה קשה, כן. תסמונת גרג או משהו כזה, מחלה מאוד קשה. יש כאלה שלוקח להם איזה שנתיים עד שהם מתים, יש כאלה שנה, יש כאלה כמה חודשים, זה תלוי בכל מיני דברים. אבל זה הולך ומתפשט, מי הרגליים? מגיע לפה, נתקע הדיבור, אי אפשר לאכול, קוצר נשימה, כשל מערכות, שוק, מתים. זה את הבן אדם הזה, יצא סרט עליו. ימי שלישי עם מורי, יצא סרט הזה, שהתבסס על שיחות שניהל איתו, כן, ניהל איתו מישהו שהיה קרוב אליו מאוד, מיץ' אלבוים נקרא, גם יהודי אני חושב, כתב ספר. כן, וגם הופקו כמה תוכניות בטלוויזיה אמריקאית, כן, עם אחד העיתונאים המפורסמים, טד קופל קוראים לו, שהוא פגש את אותו מוריס שוורץ 3 פעמים. שלוש פגישות שהתמשכו על פני שעה, והוא הפיק את זה לטלוויזיה אמריקאית. כן, היה אחוזי צפייה מבהילים, מטורפים, במפגשים שהיו לאותו טד קופל עם מוריס שוורץ. אבל רואים אדם שנמצא במצב מאוד... אגב, אנחנו צריכים, לא צריכים לאמריקה. יש לנו פה יעקב מלמד, איך הוא נקרא? מלמד, כן? מלמד, כן? הוא כולו על כיסא גלגלים. כולו תקוע ככה. והוא מסמן לאשתו עם הידיים או איזה משהו, כן, מה לכתוב? כותב ספרים, אדם שמח, יצירתי. יש פה בארץ, מלמד. כן, זכה על אריכות ימים. כן, מחלה מאוד מאוד קשה. כן? מאוד מאוד קשה. אתה רואה אנשים שבתוך מצבים כמעט בלתי אפשריים, מגלים את היתרונות שבמצב, מתגברים על הקשיים שבמצב, לומדים להכיר את הערך של הקושי, מה זה בונה בתוכם, כושר הסתגלות, תפילה, הודעה על מה שיהיה, אלף ואחד דברים. אלה דמויות מופת שמהם צריך ללמוד איך אנחנו בונים את הערך העצמי שלנו. לא סומכים על אחרים שיגידו לנו מי אנחנו. אנחנו נפשפש בתוך נפשנו, נגלה את התכונות שלנו, גם אם זה לא אין. גם אם התרבות העכשווית קבעה את הדירוג של התכונות האלו בתחתית הטבלה. שלחו לזזל. זה לא מעניין אותי. אבל לצערי, היו שנים שאני לא הכרתי את זה. אמרתי לכם איזה כבר פעם שהתפתיתי לדירוג החברתי במקום שבו אני גדלתי. ובמקומות כאלה, דירוג חברתי זה דבר שכמעט ואי אפשר להימלט ממנו. אף אחד מכם לא חי, אולי כן, אבל אני מניח שלא בקיבוץ של שנות ה-60, באמצע שנות ה-50. זה חברה של שמאל, ימין, שמאל. חינוך בשלשות. כולם צריכים ליישר קו. יש תכונות שהגדירו המייסדים, מה זה אדם יצרני, מה זה אדם מוערך. יש קביעות. איך אתה צריך להיראות, איך אתה צריך לדבר, איך אתה צריך לעבוד. ואם אתה לא נכנס בשבלונה, מיטת סדום. מעריכים את הקצר ומקצרים את הארוך. לא מרוע לב אגב. היה הכרח לייצר צבא אז. זו הייתה תקופה שהיה הכרח ללכד את השורות. כן? אף אחד לא יכול היה לצאת מחוץ לשורה. זה היה יכול לפגוע מאוד בקיום של הקיבוץ. זה תקופות לא פשוטות. אנחנו מלקקים היום דבש. אני בתור ילד באמצע שנות ה-50. שנות ה-50. אני ראיתי מה זה קיבוץ. אנשים נאבקו שם על פת הלחם. היה צריך משטר מאוד קשיח. גיוס לאשכוליות זה גיוס. ועבודה בגדש זה עבודה. ואתה עוד היית בתקופה שכל הנפילים היו, או חלקם הגדול היה. בן ציון ישראלי, שמואל ארחול, כן? כל מיני דמויות מופת, כן? אנשי עבודה, מוסר עבודה, סגפנים, מסתפקים במועט, אהרון שידלובסקי, אני רק אומר את השם הזה עכשיו לפניכם, למרות שהוא כבר חלף מן העולם בסוף שנות ה-70, כמדומני. אני רק מזכיר את השם אהרון שידלובסקי. אני רואה אותה עם מכנסיים הקצרות האלו, עם אותה מכנסיים ואותה חולצה כל השנה, ועם סנדלים תנכיות. בקיץ ובחורף, ואת המנורה שמשתלשלת לו מהתקרה, כי הוא לא רצה לקנות ההיל, כן? הוא לא רצה לקנות ההיל למנורה, כי זה יותר מדי בורגני. ושהוא לא היה מוכן לקבל את המקרר קוראוז, שהכניסו קוראוז 5, זה משהו בגודל מרובע כזה, כמו הכיסא הזה, מקצה הכיסא עד למטה, מרובע כזה. הוא לא היה מוכן להכניס את זה, הוא היה ממשיך לקחת את החלב מהרפת בתוך קנקנים, אוי לפשע הנורא להכניס מקררים לתוך הבתים. אני רק נזכר בשם הזה, טיפוסים האלו, אני זוכר שרצו לבנות את הירדנית אצלנו, שם האתר תבילה הזה של הנוצרים, אז היה צריך להוציא איזה, לכרות איזה עץ אקליפטוס מהעצים שכתבה עליהם רחל. היה צריך להכשיר את השטח, אז הוא בא עם האקדח שלו, שהיה תמיד פה נמצא לו בתוך החגורה, בשנות ה-30 הוא כבר לא ירה בו, כן? אבל הוא בא עם האקדח ואומר, אם אתם תקרטו את העץ על גופתי המתה, כיוון כלפי הרקה. אנשים, אני לא יודע, חיינו בתוכם, נפילים. אנו רואים אותם בחדר האוכל, במקומות העבודה, בשבילנו. מי היה יכול לחרוג בכלל? אגב, אבא שלי אמר לי באותם ימים, לגבי אהרון שידלובסקי והאקדח שלו, שהוא שמע את המעשייה הזו, שהוא איים, שהוא יהרוג את עצמו אם יחרטו את עץ האקליפטוס העתיק, אז אבא שלי אמר, אל תדאג, אל תדאג. גם אם הוא יירה, זה לא יירה, כי כבר זה מלא חלודה. אבא שלי, הוא היה בודק את הנשק בקיבוץ. הוא היה אחראי על הנשקייה. הוא היה אחראי על הנשקייה. אז הוא היה בודק את הנשקים של החברים. אז הוא אמר לי, הנשק הזה לא יורה, אל תדאג. גם אם הוא היה מכוון זה לרקה. לכל היותר היו שומעים, אולי אתה נוקר, אבל חוץ מזה לא היה קורה שום דבר. ככה בהלצה, אמר לי, אבי שיחיה, אני רוצה לראות מישהו מכם בשנים האלה מרים את הראש. אוי, 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 אוי. אני חייב להודות. את חטאי אני מזכיר היום. לא שמחתי במה שאני. התכונות שלי, הם לא נוצרו להיות קיבוץ נגד בשנות ה-50. מאלה, אם היה א' ד' גורדון מאותם שנים, אם אני יודע, הייתה רחל המשוררת, הייתי יכול לבוא ולדבר איתם עד השעות הקטנות ככה, בענייני נפש. זה מה שהייתה עושה רחל המשוררת. מה הייתה עושה? מה היו עושים כל המסכנים האלה, כל הרגישים האלו? מה עשתה הדבורה ברון, רחל המשוררת? כל הדיני הנפש, מה הם עשו? הם הלכו לעליית הגג של א' ד' גורדון. בשעות הקטנות, כי הוא היה מקבל תמיד יותר שמן משאר החברים. כי הוא היה ביום עובד, ובלילה היה כותב את ההגיגים שלו. אז נתנו לו יותר שמן משאר החברים. והיו מסתודדים שם בעליית הגג. כל יפי הנפש של העלייה השנייה. חלקם אגב התאבדו. לא שרדו את התקופה הספרטנית הזו. חלקם לא מעטים, לא אחד ולא שניים ולא שלוש ולא התאבדו. ואת הקברות של כנרת יש כמה וכמה כאלו. ואלו הדיני הנפש היו הולכים לאלף דלת גורדון ומספרים על כל מה שעובר להם בתוך הנפש. כי בפרהסיה ורשות הרבים איש לא היה מוכן להקשיב להם. איך נעמי שמר הייתה צריכה להיאבק בקיבוץ שלנו כדי לקבל הכרה ברצון שלה ללמוד מוזיקה. אתם יודעים מה זה ללמוד מוזיקה בשנות ה-60? מוזיקה בשנות ה-60? מה יצא לנו מהמוזיקה, תגיד? מה, אנחנו ניקח תווים לאכול? בצלים! תפוחי אדמה! צריך להתקיים. היא רוצה ללמוד מוזיקה. לא נתנו לה. עזבה את הקיבוץ. זו הייתה המציאות, צריך להבין את הנקודה הזו. אז מה, אני יכול להשתמש בכישרונות שלי בשנות ה-50? תגידו לי. אני יכול להשתמש בכישרונות שלי, להתחיל לדבר על מודעות עצמית ברוח היהדות. אני יכול לכתוב שירים ולהראות את זה לציבור הרחב. בגיל 11 כתבתי שיר אחד. של איזה 7 שורות, שיר מעניין, לא יודע, זוכרתי שכתבתי אותו בכלל, מצאתי אותו בארכיון לפני איזה חצי שנה, שנה, לא זוכר. מצאתי אותו פתאום בארכיון של הקיבוץ, בתיק הצנום שלי, בארכיון, שם איזה דף דהוי כזה, ואני כותב שיר על איזה עדר כבשים, מנגינת הרועה וכל משהו. גיל 11, כתבתי, שמו איזה בעלון של החברה הצעירה. אבל זה נחמד בתור גימיק, אתם יודעים, אבל להפוך את השירה לאיזו שפה יומיומית, שפה מדוברת של הגיגים, של התלבטויות, כן וכו'. כן, כבר קראתי לכם את השיר פעם שכתבתי. להראות שיר כזה כמו שכתבתי בגיל 16, זה התאבדות של ממש. לכתוב שכל הסוסים רצים לקרב, שמים להם פה את הדברים האלה שלא הסתכלו לימין ולשמאל, ואתה פתאום בתוך כל המרוץ המטורף הזה, כותב שיר כזה, עוגן ננעץ במצולות היגון, חדל לתקתק דופקו של שעון, נחלדה מערכת בלמיו של הזמן, שנלאה מללכת מעומס מטען, 3 נדבכיו של הזמן באני, אתמול, היום, מחר, ואני, לבחינת רגע, בחינת נעלם. כן? אכזר עולמי זרים לי כולם. אתם יודעים מה זה לכתוב שיר כזה, להראות שיר כזה, כן, בשנות ה-60, סוף שנות ה-60. מאשפזים אותה למקום. מי יכול להבין את יפיות הנפש הזו? מי יכול להבין את הלבטים של נער צעיר בגיל ההתבגרות, שלא אומר אמן על כל הטירוף הספרטני הזה, שחושב מעבר? מי יכול בכלל להקל את זה? שמרתי את השירים במגירה, ואמא שלי הייתה מדי פעם מגניבה איזה שיר למכבסה ומראה לפסיה, כן? כן, אז הקשישה, תראי מה הבן שלי כותב, תראי, תראי, תראי. ופסיה מסתכלת על השיר, יש לך בן רגיש, שיהיה בריא, שיהיה בריא, זה מותק, כן? אז היא ככה, הייתה הולכת לוקחת את זה לזקנה, לקשישה, מבינת עניין, קצת רגישה כזאת, הייתה מקבלת איזה קומפלימנט. אבל פרט לפסיה, מי ראה את השירים האלו? אמא שלי לא הבינה מה כתבתי, אבל היא ידעה שכתוב פה משהו עמוק, שיש פה איזה ביופסיה, איזה רקמת חיים מתוך הנפש המיוסרת הזו שמחפשת משמעות, אז היא הלכה להראות זה לפסיה שהיא יותר מלומדת. פסיה כבר הבינה קצת יותר, עוגן ננעץ, כן, קצת יש השייכות לשירה, אז היא הסתכלה על אמא שלי, אוי, איזה בן יש לך. כן, אני חייב להודעת. אני לא הכרתי את הערך של הנפש שלי בשנות ה-50 ו-60. לא הכרתי. פלא פלאים. לאמיתו של דבר, עד שלא הגעתי לפה למכון מאיר. עד שלא הגעתי למכון מאיר. ופתאום מישהו מצא עניין בכל הדברים האלו. הרבי גאון, פגשתי אותו פגישה ראשונה. הוא הביט בי, שאל אותי כמה שאלות, אמרתי כמה מילים. הוא אומר לי, או, בשבילך המקום הזה נוצר. סוף סוף מישהו מעריך את הדיבורים שלי. יש מקום שנוצר בשבילי, לא סתם. לא פסיה או אמא שלי, מקום שנוצר בשבילי. מה בדיוק נוצר פה בשבילי? אנשים חושבים כמוך, זה מקום נוצר בשבילו. צפינו שיהיה גל גדול של בעלי תשובה שישאלו שאלות. והחשוב לנו שיהיה מקום. נוצר מקום בשבילי. פלא פלאים. פתאום ראיתי שכל השפה שלי, שאגב הייתה בחיתוליה לעומת שפת האמונה ושפת המחשבה היהודית, הייתי תלמיד קטן, עלוב שבעלובים. פתאום נכנסתי לפה וראיתי שמה שאני התחלתי להגות ולחשוב בו, פה בכלל זה מגיע עד קומות אינסופיות. אמרתי, מצאתי ממש כזה מרבץ, מראה מדהים כזה. כולם מדברים בשפה שלי. פלאים, פלאים. עוד מישהו הציע לי אחרי זה חודשיים בישיבה ללמוד איתו תורת הסוד. תורת הסוד, דברים סודיים. אמרתי לו ככה באינסטינקט, שאני לא מדבר אליי כרגע. אני עוד בשלבים מוקדמים. קצת כעס עליי. איך אתה מעיז לסרב לי? אתה חושב שאני פונה לכל אחד? אם אליך אני פונה, סימן שמצאתי בך פרטנר, הוא ראה בי קצת איזה מישהו קצת כזה עמוק. אז הוא הציע. לא, אמרתי לו, אני כרגע עדיין לא לומד את זה, לא לומד את זה. אבל מצאתי פה כזה קרני רחב לצורת המחשבה הזו, שלא לדבר לאחר מכן, ברוך השם, התחלתי ללמד, פתאום אני יושב עם תלמידים, הנה אני יושב איתכם. לא זרקתם אותי מהכיתה. יושבים, מקשיבים. וואלה, יש לי ערך. לא לחינם ברבי הקדוש ברוך הוא את התכונה הזו. כמו תכונות נוספות. אני מדבר כרגע לתכונה הספציפית הזו. ברוך השם. ממש לא. אם אתה משתמש עם תכונות היסוד שלך, אתה לא מתגאה. זה כלל גדול. אם אתה פועל על פי מה שאחרים אומרים שאתה, אתה מתגאה. אבל אם אתה צמוד וקשור לתכונות היסוד שלך, ואתה מבטא אותם בנאמנות, אתה לא מגיע לידי גאווה. לא מגיע. זה כלל גדול. הסברנו את זה בריחות, באחד השיעורים לפני שבוע. כן, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אם אתה לומד תורה מתוך הבנה של כך נוצרת, גם אם תהיה הגאון מבינה, לא תתגאה. אבל אם לא תחשוב שלכך נוצרת, ותחשוב שכל הידע שלך זה משהו שהוא נוסף על טבעך, בזה אתה תתגאה. כלל גדול. זה כלל גדול, צריך לדעת. ככל שהפעילות שלך, ככל שהפעילות שלך, וזה לא משנה איזה פעילות, מעשית, מחשבתית, נפשית, היא נובעת ממרכז טבעי נפשי. אתה לא תתגאה. זה לא משנה. לא, זה לא מעניין אותך בכלל. אתה לא מבין מה הם מדברים בכלל. זה כמו ילד קטן שמשחק פו 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 וכולם, איזה חמוד, ולא שם לב בכלל. זה לא מדבר עליו. השפה החיצונית לא מדברת עליו. כי הוא עסוק בחיים עצמם. הוא לא עסוק בתיאור החיים בחוץ. אתה צודק שקשה להיות נאמן לתכונות הפנימיות עד כדי הבאה הטבעית הזו שלא זקוקה כלל לערכן בחוץ. אתה צודק. ולכן הגאווה היא עדיין מקשקשת בתוכנו. כי גם כשאנחנו גאים, כשאני יושב עכשיו ומדבר, היה אפשר לחשוב שאני אומר את הכל רק מהנפש היסודית שלי, אבל יש תוספות. יש תוספות. יש כל מיני תוספות. והתוספות האלו הם אלו שיצרות את המתח הפנימי בין הגאווה לענווה. ואני מודע לזה. אני מודע לזה. אני מודע לזה, אני יודע שיש איזה מחיר, מודע לזה, זה לא נעלה מעיניי, זה לא, כן? זה לא שזה שולט בי לגמרי. אני מודע ואני משלם מחיר. אני מודע. מורים לאדם חטא מעט כדי ש... ירוויח חברך יותר. נכון, אני מודע לזה, שהפעילות הזאת היא בחלקה הגדול מבפנים, ובחלקה יש בה אפקטים חיצוניים.
לא הכרח.
שהם מגרים בי את הגאווה. ואני מודע לזה. ואני קובע כמה אפקטים חיצוניים יהיו. אני יודע בדיוק מה זה עושה לי. אני יודע בדיוק מה זה עושה לי. וזה עבודה. זה עבודה. אבל עיקר העניין, שאדם פועל מתוכו, סיכוי שלו ללקוט בגאווה הוא קטן הרבה יותר. גם כאשר הסביבה מוחת לו כפיים. הוא לא מתפתה לבנות את הדימוי שלו על פי מחיאות הכפיים. נשמתו מוחת לו כפיים זה הרבה יותר משמעותי מאשר הקהל מוחה לו כפיים. אגב, הוא מאוד שמח שמוחאים לו כפיים. אבל מאיזה בחינה? שהוא זכה לעשות חסד עם האנשים. לשמח אותם. נשמע דמיוני. קודם כל נתחיל, קודם כל נתחיל לכוון את העיניים פנימה אל תוך הנפש. להתחיל לגלות את חלקת האלוקים הפנימית שלנו. אחרי שנתחיל להיות נאמנים לכוחות האלו, ולא נחפש לנו משרות של כבוד ויוקרה ורווחים, גם שזה לא מתאים לנו, אז נוכל להבין את הנקודה הזו יותר. להיות נאמנים לאופי הפנימי שלנו, לשמוח בזה, לא לשלם מסים כבדים לחברה, לא לשלם. זה לא פשוט, לא פשוט. אבל זה כל הסיפור. זה כל הסיפור. טוב, בכל אופן, זהו, אז לא הצלחנו לגמור את הפרק, בעזרת השם פעם באה. נקווה. רגע, לא, סליחה. לא, אנחנו היינו ב-78, נכון? כן. טוב, לא נוכל כרגע, זה פעם באה בעזרת השם, נשלים את הפסקונת הזאת, צור כאן כרגע.